שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פי א' במסכת שבת, היום נלמד דף וחצי, נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בסוף הפרק בפי ב' עמוד א'. השיעור היום יהיה 22 דקות, מחר נפצה על זה עם שיעור קצר. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת שלמה יוסף בן חיים שמואל, זיכרונו לברכה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור או לעשות פרסומת לעסק שלו, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשיעורי הוצאה, כלומר, כמו שאמרנו כמה פעמים, אם הוצאתי כמה פירורים לרשות הרבים, ברור שאני לא חייב, כי אין לזה חשיבות, לכן המשניות עוברות על כל מיני חומרים, ואומרת לנו מה המינימום שבדבר הזה יש חשיבות, ואז אם מישהו מוציא את זה, הוא חייב, ולגבי זה נחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את המשנה ואת הביאור שלה, ונדבר על שלושה דברים, על עצם, על זכוכית ועל אבן. אז לגבי עצם, מה הדבר הכי קטן שיש לו חשיבות שאפשר לעשות עם עצם? רבנן אומרים כדי לעשות תרווד, כלומר כף, רבי יהודה אומר כדי לעשות חף עם חטא, שזה השיניים של מנעול, כלומר בתוך המנגנון של המנעול יש שיניים שאותם המפתח מסובב ואז המנעול נפתח. בהו אמינא, הגמרא מבינה שרבי יהודה התכוון לא רק לשיניים אלא לכל המנעול, אבל דוחה הגמרא אם כך יוצא שהשיעור של רבי יהודה הוא גדול יותר מהשיעור של רבנן, וכמו שכבר ראינו אתמול, רבי יהודה מחמיר בשיעורי שבת, כלומר השיעור שלו צריך להיות קטן יותר. ממילא אומרת הגמרא, הבנה שנייה, רבי יהודה לא התכוון לכל המנעול, אלא ממש רק לשיניים עצמם, ואז באמת זה יותר קטן מהשיעור של רבנן, עד כאן לגבי השיעור של עצם. עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שהזכרנו את העצמות בתוך המנעול, הגמרא מדברת על זה גם לגבי טומאה וטהרה, ואומרת שאם הכנתי את השיניים של המנעול, אבל עוד לא הכנסתי אותם לתוך המנגנון עצמו, אז הם עדיין לא מקבלו טומאה, כי הם עוד לא נחשבות כלי. אם הכנסתי למנעול, אז הם כבר חלק מהכלי, חלק מהמנעול, והם מקבלות. אבל אם התקנתי את המנעול הזה בתוך דלת של בית או דלת של חצר, כך שזה בעצם עכשיו חלק מהדלת, והדלת הרי מחוברת לקיר שמחובר לקרקע, ממילא המנעול כבר נחשב שהוא מחובר לקרקע, והוא לא מקבל טומאה, כי קרקע וכל מה שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. זה היה ממש בסוגריים, ואנחנו עוברים לדבר השני במשנה, וזה שיעור ההוצאה של זכוכית. בזה יש את המשנה וברייתא. במשנה כתוב שכשהיו הורגים בדים, אז אם החוטים של אשתי היו מסתבכים ביניהם, זה היה מקל חד שהיו משתמשים בו בשביל להפריד בין החוטים, ולפעמים היו צריכים לחדד את המקל הזה, אז היו משתמשים בזכוכית בשביל לחדד, וממילא השיעור הוצאה של זכוכית זה הכמות שצריך בשביל לחדד את אותו מקל. הברייתא אומרת משהו אחר, גם זה מעולם ההריגה, וזה שבשביל לחתוך את קצוות חוטי השתי שיוצאים מחוץ לנול היו גם כן משתמשים בזכוכית, אז הגודל של זכוכית שצריך בשביל לחתוך בבת אחת שני קצוות כאלו, זה השיעור המינימלי של זכוכית, זה בברייתא, זה לגבי זכוכית. הדבר השלישי במשנה זה אבן, מה השימוש הכי קטן באבן? רבנן אומרים כדי לזרוק על עוף בשביל להעיף אותו מכאן, רבי אליעזר אומר על עוף לא צריך לזרוק שום דבר, צועקים עליו והוא בורח, אלא זה אבן יותר גדולה, וזה המינימום של אבן שצריך בשביל לזרוק על בהמה והיא תרגיש בזה והיא תברח. עד כאן שלושת השיעורים במשנה של עצם, זכוכית ואבן, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בשליש העליון של עמוד א', והוא הולך להיות החלק המרכזי של השיעור, ממש כמעט עד סוף פי ב' עמוד א', והנושא המרכזי שלו זה אבנים של בית הכיסא, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. מה זה אבנים של בית הכיסא? בזמנם לא היה נייר טואלט, אלא היו מנגבים עם אבנים, אבל לא אבנים שהזכרנו הרגע במשנה שזורקים אל העופות או לבהמות, כי שם מדובר באבנים שהם בלי חודים. כאן לעומת זאת מדובר באבנים מקורזלות, כלומר שיש להם חוד, ככה זה מנקה יותר טוב, והסעיף הראשון בחלק הזה זה מה השיעור של אותם אבנים. עכשיו, כשאנחנו אומרים מה השיעור, אנחנו מדברים כאן בעצם על שני נושאים. נושא אחד זה מוקצה, ונושא שני זה שיעור הוצאה. כלומר, אבנים הרי סתם ככה הם מוקצה ואסור לטלטל אותם. אבל חז"ל הבינו שבלי זה אנשים לא יוכלו לנגב בשבת, וגדול כבוד הבריות שדוחה אפילו לא תעשה שבתורה, וממילא, במקרה של אבנים לניגוב, הם לא גזרו מוקצה. וממילא אנחנו צריכים לשאול מה השיעור של אותם אבנים. כלומר, כשאדם הולך לשירותים, הוא לא צריך 100 אבנים, הוא צריך כמות מסוימת. אז מה הכמות של האבנים ומה הגודל שלהם? ומה הגודל שלהם? שעד זה לא מוקצה ומותר להשתמש לניגוב, אבל מעבר לזה, זה אסור. נושא שני שקשור לנושא הראשון זה שיעור הוצאה, כי הרי כשאנחנו אומרים שאבן יש לה חשיבות כי אנשים מנגבים איתה, זה גם אומר שאם מישהו יוציא אותה מרשות לרשות בשבת, הוא יהיה חייב, כי הרי יש לה משמעות. אבל אם היא קטנה מדי לניגוב או גדולה מדי לניגוב או אולי יותר מדי אבנים, אז לא מנגבים עם זה, אז זה כבר סתם אבנים ואין להם חשיבות, ואם מישהו יוציא אותם, הוא יהיה פטור. אז שוב, אם יש אבן שהיא מותרת לניגוב והיא לא מוקצה, זה גם אומר שהיא אסורה בהוצאה מרשות לרשות. אלה שני הנושאים. אנחנו כאן נתמקד בנושא הראשון של מוקצה, כלומר עד איזה שיעור מותמש באבנים לנגב, אבל תזכרו שברקע נמצא גם הנושא של הוצאה, זאת הקדמה לסעיף הראשון, בואו נתחיל, מה כמות וגודל האבנים המקסימליים שמותר לקחת סתם מהטבע ולהשתמש בהם לניגוב והם לא מוקצה, ומעבר לזה זה כבר מוקצה, ואת הסעיף הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון, השלב המרכזי, נדבר על המספר והגודל של האבנים שבהם משתמשים לניגוב, ונראה שלוש דעות. דעה ראשונה, זונין שאל בבית המדרש, והם אמרו לו שצריך להשתמש בשלושה אבנים. מתחילים בהתחלה באבן בגודל של כזית, לניקוי המרכזי, אחרי זה אבן קצת יותר גדולה בגודל אגוז, לניקוי קצת יותר כללי, ואחרי זה אבן יותר גדולה בגודל כביצה, לניקוי עוד יותר כללי, זה מה שאמרו לו בהתחלה. הוא אומר להם, האדם ילך לשירותים עם משקולת, ואז הם אמרו, צודק, זה באמת לא הגיוני, והם החליטו שהדין יהיה ככה, גודל האבנים לא משנה, הכמות זה מלוא היד, כלומר כמה אבנים שאתה יכול להכניס ליד אחת, כך לפי רשי, זו דעה ראשונה, הגמרא מביאה שרבי יוסי עבר בדיוק תותה תהפוכה גם כן, בהתחלה גם הוא אמר, כזית אגוז ביצה, ואחרי זה גם הוא אמר מלוא היד, זו דעה ראשונה. דעה השנייה זה בברייטה, שהיא כן אומרת שזה דווקא שלושה אבנים, והיא גם נותנת גודל מדויק. לפי רבי מאיר, שלושתם בגודל אגוז, לפי רבי יהודה, שלושתם בגודל ביצה, מעבר לזה זה מוקצה. בשביל הדעה השלישית, נדלג לרגע בערך מאמצע עמוד א', ועד השליש התחתון, שם נראה את רבי ינאי, שהוא אומר שסתם ככה אפשר לקחת רק כהכרע, כלומר רק את המידה האמצעית, שזה אגוז, והמאירי אומר שהוא מתכוון גם רק לאבן אחת, אבל אם זה בית כיסא שהוא מגיע אליו הרבה, או הוא, או אנשים אחרים, אז אפשר לקחת מלוא היד. למה? כי גם אם הוא לא ישתמש בכל האבנים עכשיו, הוא ישאיר אותם שם, ומקסימום בפעם הבאה, הוא או מישהו אחר ישתמשו בהם. לכן זה לא סתם טלטול מיותר, וחזל התירו גם את זה. זו דעה שלישית, ועד כאן, השלב הראשון, ראינו שלוש דעות, מה המספר והגודל של האבנים שבהם מקנחים, ומעבר לזה, זה מוקצה. השלב השני זה בערך ברבע התחתון של עמוד א', זה קצת מוזר, וזה שימוש במדוחת בסמים לקינוח. כלומר, לאדם יש כלי שזה עשוי מאבן שעליו הוא קוטש בסמים, ויום אחד הוא ממש צריך שירותים והוא לא מוצא אבן, אז הוא אומר, אני אקח את זה. אומר רב ששת, עקרונית זה אסור, כי המדוחה הרי מיועדת לקטישה, וזה מוקצה, תראו ברשי איזה סוג של מוקצה, אלא אם כן, הוא כבר השתמש בזה פעם לניגוב, ונשאר על זה קצת לכלוך מהפעם הקודמת, וממילא ברור שבמצב הזה, כל עוד זה עדיין קצת מלוכלך, הוא לא משתמש בזה לקטישה, ולכן זה כבר לא מוקצה, והוא יכול להשתמש בזה לניגוב. זה רב ששת, ועל זה נשאל שתי שאלות. שאלה אחת, איך יכול להיות שהוא מנגב עם אבן שהוא כבר ניגב איתה? הרי יש ברייטה שאומרת שיש 10 דברים שמביאים לידי תחתוניות, כלומר תחורים, ואחד מהם זה מי שמקנח באבן שכבר קינחו בה. אז איך רב ששת אומר כאילו שזה בסדר גמור? עונה גמרא שלוש תשובות. תשובה אחת, זה רק מסוכן כשזה עדיין לך, אבל אם הלכלוך כבר יבש, זה לא מסוכן. תשובה שנייה, הוא פשוט משתמש בצד השני הלא מלוכלך של האבן. תשובה שלישית, מה שמסוכן זה באבן שמישהו אחר קינח בה. אבל אם זה אבן שהוא עצמו ישתמש בה, זה בסדר. אלה שלוש התשובות לשאלה הראשונה על רב ששת. שאלה שנייה שואל הבאי, לפי רב ששת שאם יש שעריות, אז זה מותר, מה קורה אם היו שעריות, אבל הגשם ניכר אותם, האם עדיין זה מותר? אומר רב יוסף, רק אם רישומה ניכר, שעדיין רואים קצת רושם מהשעריות, אבל אם כבר לא, זה חוזר להיות מוקצה, כי יכול להיות שהוא ישתמש בזה לקטוש בסמים, ולכן אסור לנגב בזה. עד כאן השלב השני, דיברנו על קינוח במדוחת בסמים. בשביל השלב השלישי, נחזור חזרה לקטע שדילגנו עליו, קצת מתחת לאמצע עמוד א', אומר רב יהודה שלא משתמשים לנגב בגושי אדמה שנקראים פייס, שזה אדמה בבלית, שזה מתפורר ואי אפשר לקנח בזה, וממילא זה גם מוקצה. עד כאן השלב השלישי, סיימנו לדבר על באיזה אבנים משתמשים, מה המספר ומה הגודל שלהם, זה היה הסעיף הראשון והמרכזי בחלק השני של השיעור. בסעיף השני אנחנו ממשיכים לדבר על אבני הטואלט האלו, אבל הפעם לא לגבי מוקצה, אלא לגבי בעיות הלכתיות אחרות. נדבר על 4 בעיות כאלו, נסכם אותם. בעיה אחת זה תלישת שערות, בעיה שנייה זה טרחה יתרה, בעיה שלישית זה מלאכת חורש, ובעיה רביעית זה כשפים וסכנה. וכמו שהבטחנו בתחילת השיעור, בשיעור הזה אנחנו מדלגים לנו בין השורות, קדימה ואחורה, בואו נתחיל. אז בעיה הראשונה זה תלישת שערות. אומרת הגמרא עדיין קצת מתחת לאמצע עמוד א', שאם מישהו היה לו עצירות, אז בהמשך נראה עוד פתרונות לזה, אבל אחד הפתרונות זה לקחת אבן ולמשמש באותו מקום. הבעיה היא שכשעושים את זה, אמנם הוא לא מתכוון, אבל כמעט באופן ודאי זה מוציא שערות. ואומנם זה דבר שלא מתכוון, ולפי רבי שמעון, שזו גם ההלכה, הדבר דבר שלא מתכוון מותר, אבל זה רק מותר כשזה לא ודאי. אם זה ודאי, זה נקרא פסיק רישה, וזה אסור. לכן באמת אומר רבה, אסור למשמש עם אבן שם בשבת. אבל מתקיף אותו מרזוטרה, הרי אם הוא לא יעשה את זה, הוא יכול לבוא לידי סכנה, אם הצירות נמשכת. אומר לו רבה, אפשר לעשות את זה בשינוי. כלומר, למשל, להחזיק את האבן עם אצבעות שהוא בדרך כלל לא מחזיק, ואז כיוון שזה בשינוי, זה כבר לא איסור תורה, אלא איסור דרבנן, ובמקום סכנה, לא גזרו. עד כאן הדין הראשון. דין שני נדלג על הקטע שכבר ראינו, ונגיע לשורה הראשונה בעמוד ב', והנושא שלו זה תרחה יתרה. שואל רבא ברב שילה, עד עכשיו דיברנו על אדם שלמשל נמצא באמצע השטח וחייב שירותים, הוא יכול להשתמש באבנים שנמצאים לידו בשביל לנגב. אבל מה קורה אם אדם רוצה לעלות על גג בשביל להתפנות? אולי כי שם לא רואים אותו? האם הוא יכול לתרוח ולעלות איתו אבנים לגג, או שזה נקרא תרחה יתרה, שילך למטה בשביל מה לסחוב אבנים? זו השאלה, ואומר רב חיסטה, זה מותר, כי כמו שאנחנו אומרים שגדול כבוד הבריות, שבשביל זה אנחנו מתירים את האיסור של מוקצה בשביל לנגב, באותה מידה גם מתירים את האיסור של תרחה יתרה, ויכול לסחוב למעלה את האבנים. זה רב חיסטה, ועל זה מקשה רבינה, אם אתה אומר שכבוד הבריות זה כזה סיבה גדולה להתיר, אז למה הרבנן אוסרים לקחת קיסם של מוקצה, כלומר סתם חתיכת עץ, בשביל להוציא בשר מבין השיניים? הרי אם רואים אדם עם בשר תקוע בשיניים, זה גם לא כבוד הבריות, אז למה לא להתיר? עונה הגמרא, קיסם הוא היה יכול להכין מראש, ואז הוא לא היה מוקצה, הרי יודע איפה הוא הולך לאכול בסעודת שבת. השירותים לעומת זאת, אדם לא יודע איפה הוא יצטרך, ולכן לא מצופה שהוא יכין מראש את כל האבנים שהוא צריך, וממילא שמה כן מתירים גם מוקצה וגם לסחוב לגג. עד כאן הדין. הדין השני לגבי תרחה יתרה. הדין השלישי על רצף הגמרא בשורה התשיעית בעמוד ב' יעסוק למסקנה באיסור חורש. מה הדין? אומר אבונה, אסור להתפנות בשדה שעכשיו חרשו אותה. למה? הגמרא מציעה שלושה הסברים. הסבר אחד, כי כשהוא דורך על שדה שעכשיו חרשו אותו, הוא הורס את החרישה כי הוא מעדק שוב את הקרקע, והוא בזה מזיק לבעל השדה. זה הסבר אחד, אבל הגמרא דוחה את זה, מה זה קשור לשבת? זה איסור מזיק, זה אסור גם ביום חול. לכן הסבר שני, אם הוא משתמש באבנים שהוא לוקח משדה, סיכוי טוב שעל האבן גדלים הסבים, ואז אם הוא ישתמש בזה, הוא יתלוש את הסבים. אבל גם את ההסבר הזה הגמרא דוחה, כי ריש לקיש אומר בפירוש שמותר להשתמש באבנים שיש עליהם הסבים. למה? כי הרי הוא לא רוצה לתלוש את הסבים, זה רק קורה מעצמו, זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וכאן בניגוד למה שראינו מקודם, כאן זה לא ודאי שהסבים יתלשו, וממילא בדבר שאינו מתכוון שזה לא ודאי, רבי שמעון מתיר, ולכן כאן ריש לקיש מתיר, ולכן אי אפשר לומר שזו הסיבה שרבו נאסר להתפנות בשדה חרוש. ההסבר השלישי לאיסור של רבונה זה שכשאתה נמצא בשדה חרוש, האדמה הרי לא ישרה, יש אבנים וגושי אדמה שבולטים כלפי מעלה, ויש כל מיני חורים באדמה כלפי מטה, ויכול להיות שאחרי שהוא מנגב ככה בלי לשים לב, הוא ייקח את האבן ויכניס לאיזה שקע באדמה בשביל שיפה וישר, וכשאדם ישר קרקע בשדה, הוא עובר בזה על איסור חורש, ולכן אמר רבונה, אסור להתפנות בשדה חרוש. עד כאן הדין השלישי. בסוגריים, רק נחזור לרגע לעניין של הסבים על האבן. ריש לקיש אמר מקודם שאין בעיה להרים אבן שיש עליה הסבים בשביל לנגב, כי גם אם תוך כדי הניגוב יתלשו הסבים, לא נורא, זה דבר שלא מתכוון. אבל לכאורה כשאתה מרים אבן עם הסבים יש עוד בעיה, וזה שעד עכשיו האבן הזאת הייתה צמודה לקרקע. אמנם היא לא הייתה מחוברת, אבל צמודה, וממילא הסבים לא קיבלו את הלחלוחית שלהם רק מהאבן, אלא הם ינקו גם מהקרקע, ועכשיו שאתה מרים אתה בעצם מנתק אותם ממקור החיות שלהם, שזה בעצם סוג של תולש. ומזה שאמרנו שאין בעיה כזאת, אומר רב פאפי, כנראה שבאמת אין בעיה כזאת, זה לא נקרא תולש. וממילא, אם יש לי עציץ נקוב, כלומר שיש לו חור למטה, זה נקרא בגמרא פרפיסה, שהוא יושב על הקרקע, כל עוד הוא לא מחובר לקרקע, מותר לי להרים את זה בשבת. ואני לא אומר שזה נחשב כאילו תלשתי אותו כי זה יונק מהקרקע, זה בסדר, זה מותר. זה מה שרב פאפי לומד מריש לקיש, אבל דוחה רב כהנה, מה פתאום? באמת יש בדבר הזה איסור דרבנן, כי זה כמו תולש, לכן סתם ככה להרים איזה עציץ נקוב זה אסור. מה שריש לקיש זה דווקא לגבי שירותים, כי שם זה צורך גדול, כבוד הבריות, אבל סתם ככה אסור. ובסוגריים הגמרא מביאה שבאמת אבאי אמר במפורש שמי שמרים עציץ נקוב הוא חייב משום תולש, כמובן לא מתכוון באמת חייב אלא רק מדרבנן, אותו דבר מי שמניח זה כמו נוטע מדרבנן. עד כאן הסוגריים, ועד כאן השלב השלישי של הסעיף השני, של החלק השני של השיעור. בסעיף הזה אנחנו מדברים על כל מיני בעיות הלכתיות נוספות, חוץ ממוקצה, לגבי אבנים שמקנחים בהם. דיברנו על תלישת שערות, דיברנו על תרחה יתרה, דיברנו עכשיו על חורש, ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', נדבר על כשפים וסכנות, וגם את זה נחלק לשני שלבים. שלב ראשון, אומר רבי יוחנן, אסור לקנח בחרס, כלומר חתיכת חרס שבור. למה? שתי הצעות. הצעה ראשונה, כי זה יכול לחתוך שערות, שזה אסור, אבל הגמרא דוחה, כמו שכבר ראינו כמה פעמים, זה לא ודאי יחתוך, ממילא זה דבר שלא מתכוון, ולפי רבי שמעון, דבר שלא מתכוון מותר. ובסוגריים, רבא גם הוכיח שרבי יוחנן סובר כמו רבי שמעון, מתחום אחר לגמרי, וזה שרבי יוחנן מתיר לנזיר לחפוף, כי אמנם אולי הוא יוריד שערות, אבל זה רק ספק, וממילא בדבר שלא מתכוון שהוא רק ספק, מותר כמו רבי שמעון. אז זה היה ההסבר הראשון, למה רבי יוחנן אוסר לקנח בחרס, ודחינו, ואנחנו עוברים לשני ההסברים הבאים, וזה משום סכנה שהוא יחתוך את עצמו, ומשום כשפים. כשאדם מנגב עם חרס, זה חושף אותו לסכנה של כשפים, ולכן אסור. זה ההסבר השני. עכשיו שואלת הגמרא שאלה מתבקשת, אם כן, למה רבי יוחנן אמר אסור לקנח בחרס בשבת? הרי הסכנה קיימת גם ביום חול. עונה רב נתן בר הושעיה, נכון, גם ביום חול זה מסוכן וזה אסור. ומה שרבי יוחנן הדגיש בשבת, זה בשביל למנוע מאנשים להיות כביכול יותר מדי צדיקים. למה? כי אם יש לאדם למשל שתי אפשרויות, או אבן או חרס, הוא יכול לומר לעצמו, הרי אבנים סוף סוף זה מוקצה, אז נכון שחזל התירו את זה, אבל אם יש לי חרס שזה לא מוקצה, כי זה שבר של כלי שנשבר כנראה עוד מלפני שבת, אז למה לי להסתבך ולהקל עם אבנים ומוקצה? אני אחמיר על עצמי ואני אשתמש בחרס, ועם הסכנה, לא נורא, אני אסתדר, יהיה בסדר. זה מה שאדם יכול לומר לעצמו, לכן אומר רבי יוחנן, לא. גם בשבת אסור לקנח בחרס, אלא באבנים. חזל לא אסרו אבנים לקינוח, אל תהיה צדיק הרבה, תשתמש באבנים. זה מה שאומר רבי יוחנן, לפי הסבר של רב נתן בר הושעיה, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', ונעשה עכשיו דילוג לרבע העליון של פ' ב' עמוד א', שם רב הונא מסכים לרבי יוחנן, וגם הוא אומר שאבן עדיפה מחרס, אבל רב חיסדא חולק, והוא אומר שחרס עדיף מאבן, אולי לדעתו זה לא כזה סכנה, אולי הוא לא מאמין בכשפים, הוא מתיר. עכשיו גמרא מסיימת במי טבעי עם ברי שלכאורה אומרת כמו רב חיסטה ונגד רב הונא ורבי יוחנן, כי אומרת במפורש שחרס עדיף מאבן, עונה הגמרא שרב הונא ורבי יוחנן יכולים לומר ששם מדובר דווקא באוגני כלים, כלומר חתיכת חרס שנשברה מהקצה של הפייה של הכלי, איפה שזה לא חד, וממילא שם אין את הסכנה וכנראה גם אין כשפים, ולכן שם באמת חרס עדיף במקום להסתבך עם המוקצה של האבנים, אבל בחתיכה רגילה לא מהקצה, שהיא כן חדה מכל הכיוונים, זה מסוכן, ולכן עדיף אבן מאשר חרס. עד כאן השלב הראשון לגבי כשפים וסכנה. סיכמנו שלרבי יוחנן ולרב הונא עדיף אבן מחרס, כי חרס זה מסוכן וזה סכנה לכשפים, ואילו לרב חיסטה עדיף חרס מאבן. השלב השני, עדיין שם בפ"ב עמוד א', זה אם אדם יכול לנגב באבן או בעשבים, מה עדיף? מחלוקת רב חיסטה ורב אמנונה, בראשונים יש שני הסברים, האם המחלוקת כאן זה לגבי ענייני מוקצה ודיני שבת, או פשוט לגבי סכנה, עשבים יכולים להיות קוצים קטנים שלא רואים וזה מסוכן, בכל אופן זה מחלוקת, והגמרא מקשה מי טבעי מברייתא שאומרת בפירוש שמסוכן לקנח בדבר שהאור שולטת בו, דבר שהוא דליק, והרי עשבים זה דבר דליק, אז איך יש דעה שאומרת שזה מותר? עונה הגמרא, הברייתא מדבר על הסבים יבשים שהם דליקים, אנחנו מדברים על הסבים לחים שבזה המחלוקת. עד כאן השלב השני, ועד כאן הסעיף השני בחלק הזה. דיברנו על עוד בעיות הלכתיות במה שנקרא אבני טואלט, וזה תלישת צערות, טרחה יתרה, חורש וסכנה וכשפים. ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה אגדתא, וכאן נראה שלושה קטעים שדילגנו עליהם במהלך הסעיפים הקודמים. אז הקטע הראשון נמצא שש שורות לפני סוף עמוד ב', אמרנו שמי שמנגב בחתיכת חרס שבור זה גם סכנה פיזית, אבל זה גם חושף אותו לכשפים, אז הגמרא מביאה סיפור על זה, על רב חיסטה ורבא בר אבונה שהלכו באונייה, והייתה שם איזו אישה אחת שעשתה כישוף שהאונייה לא תוכל לזוז, אבל הם עשו איזה כישוף חוזר והם ניצחו אותה והאונייה זזה, והיא אמרה, מה לעשות, אתם חזקים ממני, למה? כי אתם מקפידים על כמה דברים שמונעים כישופים, שאחד מהם זה שאתם מקפידים לא לנגב בחרס. זה קטע ראשון. קטע שני, עדיין באותו הרצף, בשורה השלישית בפ"ב עמוד א', זה לגבי החשיבות של כל הדברים שלמדנו היום, כי לכאורה זה יכול להיות קצת מוזר, מה בשביל זה אנחנו באים ללמוד גמרא, בשביל ללמוד על איך מקנחים, אז באמת הגמרא מספרת על רבא בר אבונה, שהוא לא רצה ללכת ללמוד אצל רב חיסטה, כי פעם אחת הוא הלך אליו לשיעור, וכל השיעור רב חיסטה רק לימד אותה מלחוץ שירותים, הוא אמר לו לשבת מהר מדי, לא ללחוץ חזק מדי, אומר, מה בשביל זה אני בא אליו, בשביל מי לדעלמה, אבל אמר לו, אבא שלו רב הונא, אדרבה, זה לא מי לדעלמה, זה עיסוק בחיים, בבריאות, וכל שכן שאתה צריך ללכת וללמוד אצלו, זה הקטע השני. קטע שלישי, קצת מעל אמצע עמוד א', זה כל מיני עצות ועזרות לגבי שירותים, נראה שני דברים. דבר אחד, מי שמתאפק, יש מחלוקת בין רב חיסטה לרבינה, האם זה גורם לו לרוח רעה או לרוח זוהמה, והגמרא מביאה ברייתא שזה רוח זוהמה. דבר שני, מי שיש לו עצירות, הגמרא מביאה 5 עצות איך לפתוח את זה. רב חיסטה אומר, לעמוד ולשבת, לעמוד ולשבת. והגמרא מביאה שרב ירמיה מדיפתי ראה ישמעאלי אחד שעשה את זה, וזה ממש עבד לו. עצה שנייה אומר רב חנן מנהרדה, שילך למקום אחר וינסה שם. עצה שלישית אומר רב אמנונה, שימשמש באותו מקום עם צרור או עם אבן, כמו שראינו מקודם. עצה רביעית אומרים רבנן, שיסיח דעתו, והגמרא מסבירה, שיסיח דעתו מדברים אחרים, ויתרכז במה שהוא עושה. ועצה חמישית אומרת הברייתא, זה לאו דווקא לאדם שיש לו עצירות, אלא לפני כל ארוחה רצינית צריך להתפנות, ואם זה לא יוצא, מה שהוא צריך לעשות זה או ללכת 10 פעמים 4 אמות, או ללכת 4 פעמים 10 אמות. עד כאן העצות ועד כאן הסעיף השלישי. בחלק השני של השיעור סיימנו עם כל ענייני השירותים, ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון והקצר של השיעור, זה במשנה בסוף פ' ב' עמוד א', וכאן אנחנו ממשיכים עם שיעורי הוצאה, והפעם חתיכת חרס. מה חתיכת החרס השבורה הכי קטנה שיש לה חשיבות, וממילא מי שמוציא אותה בשבת חייב חטאת, ונחלק את החלק הזה לשלושה שלבים. שלב ראשון זה הדעות במשנה. רב יהודה אומר שהמינימום זה חתיכה ששמים בין קרשים, כלומר אם אני בונה למשל דק ויש איזשהו רווח בין הקרשים, אני תוקע ברווח חתיכות חרס שהקרשים לא יזוזו או לא יתנפחו, זה המינימום חרס שיש לו משמעות, זה השיעור לפי רב יהודה. רבי מאיר אומר שזה חתיכת חרס כדי לחטות את האש, כלומר להעביר גחלים באש ממקום למקום, ורבי יוסי אומר שזה חתיכת חרס שאפשר למזוג לתוכה רביעית. אלה הדעות, ואומר רבי מאיר, יש פסוק שרומז לשיטה שלי, כשישעיהו אומר, אל תסמכו על מצרים, הם לא באמת יעזרו לכם, הוא אומר, בסוף הם יישברו כמו כלי חרס שנשבר על הרצפה, ולא יישאר מהחתיכות שום חתיכה בעלת ערך, והפסוק אומר במפורש, שלא יישאר אפילו חרס לחטות אש מיקוד. אז הנה אנחנו רואים, כמו רבי מאיר, שהמינימום לשימוש בחרס זה לחטות באש, זה רבי מאיר, אבל אומר לרבי יוסי, תמשיך לקרוא את הפסוק, מיד אחרי זה כתוב, ולחשוף מים מגבה, הנה עוד שימוש בחרס לשים בו מים, זה דווקא לשיטה שלי, רבי יוסי. עד כאן השלב הראשון, ראינו את הדעות במשנה. שלב שני, הגמרא דנה, איזה שיעור יותר גדול? כדי לחטות אש של רבי מאיר, או כדי לקבל רביעית מים של רבי יוסי? וכאן יש בעיה, כי מצד הסברה לכאורה של רבי יוסי יותר גדול, כי הרי לחטות אש אפשר עם חרס קטן, ולקבל רביעית צריך חרס בגודל של רביעית. אבל מצד שני, כשמסתכלים בפסוק, הרי הפסוק בא לומר, לא יישאר שום דבר, לא לחטות אש וגם לא לקבל מים, ולכאורה הפסוק מסודר מהקל לכבד. כלומר, לא רק שלא יישאר חרס לחטות אש, אלא אפילו לא יישאר חרס לאסוף מים. כלומר, לכאורה סוף מים זה שיעור יותר קטן שאפילו זה לא יישאר. אז יש לנו סתירה לכאורה בין הסברה שמיים זה יותר לבין הפסוק שמיים זה קטן יותר. זו הבעיה, ועונה הבעיה היא באמת של רבי מאיר גדול יותר. כלומר לסוף מים זה יותר קטן מלחטות באש. ולמה? כי רבי מאיר מדבר על לחטות באש במדורה גדולה. זה שלב שני. שלב שלישי, לכאורה רבי מאיר לא מובן. הרי באמת הוא מביא רק חצי פסוק. מה, הוא לא קרא את ההמשך ששם כתוב גם את השימוש של מים? עונה הגמרא, הוא קרא כמובן את ההמשך, אבל הוא הבין שמה שהפסוק אומר שחרס יישבר עד כדי כך שקודם כל לא יישאר ממנו דברים שאפשר להשתמש בהם לשימושים שנחשבים חשובים, שזה לחטות אש, ואפילו לא יישאר מזה שימושים שנחשבים לא חשובים, שזה לקחת מים. כלומר, לדעתו, הפסוק לא אומר שהשימוש למים הוא חשוב, הוא רק אומר שיש שימוש כזה, אבל הוא לא חשוב. ממילא, כשבאים לקבוע שיעורי הוצאה, הולכים לפי השימוש המינימלי החשוב, שזה לפי רבי מאיר, לחטות אש, ולא לאסוף מים. זה הסבר של רבי מאיר בפסוק, אלה שלושת השלבים, ועד כאן, החלק השלישי של השיעור. בעזרת השם, סיימנו את פרק מוציא יין, הדרן הלך המוציא יין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו עם שיעורי הוצאה, לגבי עצם רבנן אומרים כדי לעשות תרווד, כלומר כף, רבי יהודה למסקנה אומר כדי לעשות שיניים למנגנון בתוך המנעול. אגב, זה דיברנו קצת על תומה של המנעול. לגבי זכוכית, במשנה כתוב כדי לחדד את המקל שאיתו מפרידים את חוטי אשתי, בברייתא כתוב כדי לחתוך את האורך המיותר של חוטי אשתי. דבר שלישי, צרור או אבן לרבנן כדי לזרוק בעוף לגרש אותו, רבי אליעזר כדי לזרוק בבהמה לגרש אותה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לסוגיית אבנים של בית הכיסא וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון הקדמנו שעקרונית אבנים זה מוקצה, אבל בשביל לנגב חז"ל התירו להשתמש באבנים עד גודל וכמות מסוימים. בסעיף הראשון דיברנו על מה הגודל והכמות שמותר, ראינו שלוש דעות. דעה ראשונה זה שבהתחלה אמרו שלוש אבנים, אחד כזית, אחד אגוז, אחד כביצה, אבל בסוף הכריעו מלוא היד, כמה שאפשר להכניס ביד, לא משנה הגודל. דעה שנייה בברייתא מותר שלוש אבנים מקורזלות, לרבי מאיר בגודל אגוז, לרבי יהודה בגודל ביצה. דעה שלישית, רבי ינאי, סתם ככה מותר אבן אחת בגודל אגוז, אבל אם זה בית כיסא קבוע, מותר מלוא היד, כי גם אם יישאר, הוא או אחרים ישתמשו בזה בפעם הבאה. זה היה השלב הראשון בסעיף הזה, לגבי המספר וגודל האבנים. בשלב השני דיברנו על שימוש במדוכה לצורך קינוח, אף ששת אומר שזה מוקצה כי זה נועד לקטישה, אלא אם כן הוא ישתמש בזה כבר ונשאר על זה עד, כלומר שריות, שאז זה לא מיועד לקטישה ולכן הוא יכול לנגב. על זה שאלנו א', איך הוא מנגב במשהו שכבר נגבו, וענינו שכאן זה יבש, או שכאן זה הצד השני, או שכאן זה שלו או לא של מישהו אחר. שאלה שנייה, אם ירדו גשמים ומחקו את השריות, אומר רב יוסף, אם הרישום עדיין ניכר, אז מותר, אם לא אז לא. זה היה השלב השני. שלב שלישי, אומר רב יהודה, לא משתמשים לנגב בפייס, שזה אבן שעשויה מאדמה בבלית, שזה מתפורר ואי אפשר לקנח ולכן זה מוקצה. כל זה היה הסעיף הראשון לגבי אבנים של השירותים. הסעיף השני זה עוד בעיות הלכתיות לגבי אבנים. בעיה ראשונה, אם יש לאדם עצירות ורוצה למשמש באותו מקום עם אבן, אומר רבה, זה אסור כי זה בוודאות מסיר שערות, זה פסיק רישה, אלא אם כן הוא עושה את זה בשינוי. דבר שני, רב חיסטו אומר שמותר לא רק להשתמש באבנים לנגב, אלא גם מותר לתרוח ולעלות אותם לגג בשביל להשתמש שם, כי גם בזה אומרים גדול כבוד הבריות. רבין המקשה, למה בקיסם לא יתירו קיסם של מוקצה ועונים? כי זהו יכל להכין לפני שבת את האבנים לא. זו הייתה בעיה שנייה של תרחה יתרה. בעיה שלישית, אומר רבון, אסור להתפנות בשדה חרוש. ראינו שלושה הסברים. הסבר אחד, כי הוא דורך על החרישה וזה מזיק לשדה, ודחינו, זה אסור גם בחול. הסבר שני, כי על האבן יש אסבים, והניגוב יתלושת אותם אסבים, ודחינו, זה דבר שאינו מתכוון, וזה לא ודאי, ולכן זה מותר. הסבר שלישי, כי אחרי הניגוב, הוא ישים את האבן בחור, ואז הוא בעצם יישר את הקרקע, שזה חורש. בסוגריים גם אמרנו שיש בעיה, בעצם זה שהוא מרים אבן עם אסבים מהקרקע, שמדרבנן זה נחשב תולש, אבל כאן התירו, בגלל הצורך של כבוד הבריות. עד כאן הבעיה השלישית, חורש ותולש. בעיה רביעית, זה כשפים בסכנה, וזה שאומר רבי יוחנן, אסור לקנח בחרס. אמרנו לא בגלל שזה משיר שערות, כי זה דבר שלא מתכוון, אלא בגלל הסכנה והחשיפה לכשפים, והחידוש הוא שגם בשבת זה אסור. כלומר, אל תחשוב להיות צדיק הרבה ולהשתמש בחרס, כי אתה לא רוצה להשתמש באבנים של מוקצה, אסור להשתמש בחרס, וראינו שרב חיסטה חולק ואומר שדווקא חרס עדיף על אבן בשבת, ויש גם ברייטה כזאת, וענינו על הברייטה, וראינו מחלוקת מה עדיף, אבן או אסבים, עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שלוש השלמות של אגדתא, דבר אחד סיפור על רב חיסטה ורבא ברב הונא לגבי כשפים, דבר שני שוב רבא ברב הונא ורב חיסטה, וזה שרב הונא אומר לרבא ללך ללמוד אצל רב חיסטה את העניינים אלו של שירותים, ודבר שלישי שלהתאפק זה מסוכן, וכמה עצות איך לפתור בעיה של עצירות, כל זה היה החלק השני. בחלק השלישי חזרנו לשיעורי הוצאה של חרס, ראינו שלוש דעות, האם זה חרס כדי לשים בין הקרשים או לחטות את האש או לקבל בזה רביעית של מים. סיכמנו שלקבל מים זה יותר גדול מלחטות את האש, ראינו שיש פסוק בישעיהו וראינו איך כל דעה תסתדר עם הפסוק. כל טוב.